אישה לעיר בכורו ושמה תמר, והיא עיר בכור יהודה רע בעיני אדוני, וימיתהו אדוני. ואומר יהודה לאונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, והכן זרע לאחיך. וידע אונן כי לא יהיה הזרע, והיה אם בא אל אשת אחיו ושחט ארצה לבלתי נתון זרע לאחיו. וירא בעיני אדוני אשר עשה, וימת גם אותו. ואומר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה וני, כי אמר פן ימות גם הוא כאחר. ותלך תמר ותשב בית אביה. ויבוא ימים ותמות בתשוע אשת יהודה, וינחם יהודה ויעל על גורזי צונו, הוא וחירה ועירו העדולמי תמנתה. ויוגד לתמר למור, הנה חמי חולה תמנתה לגוז צונו. ותסה בגדל מנותה מעליה, ותחס בצעיף ותתעלף, ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנתה, כי ראתה כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. ויראה יהודה וחשביה לתזונה כי חיסתה פניה. ואיך אליה אל הדרך ויאמר, הבה נעבור אלייך, כי לא ידע כי חלתו היא. ותאמר, מה תיתן לי כי תבוא אליי? ויאמר, אנוכי השלח גדי עיזי ממין הצון. ותאמר, תיתן עירבון עד שולחיך. ויאמר, מה העירבון אשר אתן לך? ותאמר, חותמך ופתיליך ומתך אשר בידיך. ויתן לה, ויבוא אליה ותהר לו. ותקום ותלך ותסר צעיפה מעליה ותלבש בגדי אלמנותה. וישלח יהודה את גדי העיזים ביד רעהו העדולמי לקחת העירבון מיד האישה, ולא מצא. וישאל את אנשי מקומה למור, היה קדשה היא בעיניים על הדרך? ואמרו, לא הייתה בזה קדשה. והיה שוב יהודה ויאמר, לא מצאתיה. וגם אנשי המקום אמרו, לא הייתה בזה קדשה. ואומר יהודה, תיקח לה, תן לי לבוז, הנה שלחתי הגדי הזה ואתה לא מצאתה. והיקן משלוש חודשים, ויוגד ליהודה למור, זנתה תמר כללתך, וגם הנה הרה לזנונים. ואומר יהודה, הוציאוה ותסרף, היא מוצאת, ואיש הלכה אל חניה למור, לאיש אשר אל ללא אנוכי הרה. ותאמר, הקרנה, למי החותמת והפתילים והמתה האלה? ויקר יהודה ויאמר, צדיקה ממני, כי על כלו נתתיה לשלה בני, ולא יסף עוד לדעתה. והיא בעת לידתה, והנה תאומים בבטנה. והיא בלידתה ויתן יד, ותיקח המיילדת ותקשור על ידו שני למור, זה יצא ראשונה. והיא כמשיב ידו, והנה יצא אחיו, ותאמר, מה פרץ עליך פרץ? ויקרא שמו פרץ. ואחר יצא אחיו אשר ידו, על ידו השני, ויקרא שמו זרח. כיוון שהפרשה קצת ארוכה, וקראנו לה פרשת יהודה ותמר, שזו מרכזה של הפרשה, אז אני מציע שאנחנו נתמקד. מפסוק י' א', כמובן שחשובים לנו עשרת הפסוקים הראשונים, כרקע, מפסוק י' א' ועד סוף הפרשה. אני כתבתי לעצמי 6-7 שאלות עיקריות בעיניי, אבל אני אשמח לשמוע מכם עוד שאלות, כיוון שאני לומד את זה עם תלמידים, לפעמים יש הרבה שאלות, אז אם נתפרס על 100 שאלות, אז אנחנו לא נספיק לענות עליהן, לכן אני משתדל, מקווה שתשתדלו גם אתם, להתמקד בשאלות העיקריות. כן, הרב חיים.
שתי שאלות. א', מניין הביטחון על תמר שהתוכנית שלה תפעל כפי שהיא רצתה?
כן.
והפסק דין של יהודה הוציאה ותסרב היה נמנע אם היו מביאים אותה לבית הדין, ואז במקום כל העסק של זה הייתה אומרת לו, אז למי הקרנה, למי החותמת והפתילים?
לא, היא נמצאה. נמצאה את החיים, נמצאה את הדוד.
היא לא רוצה לתת את זה. לא, היא לא
רוצה לתת את הפיסוס. האם באמת ברור שתמר לא הייתה שם, או שהיא רק לא דיברה?
מה?
אולי הייתה שם, ברור שהיא לא הייתה שם מהפסוקים?
למה היא בחרת עכשיו? איך היא פשוט? למה? בתוכנית שהיא תפגוש אותו.
אז זה, אז זה,
כן, זה כל בשאלה הזאת. מניין הביטחון שאתה אומר שתצליח לפתות את יהודה?
אבל למה היא רוצה בכלל לפתות?
אה, למה היא רוצה? האם ברור שהיא לא הייתה שם בבית הדין? לא ברור, לא ברור. אז נשאיר את זה.
זה קצת יותר מדי כמו משפט שדה.
כן.
הצורה שבה הוא
טוב,
למה תמר הלכה במרכאות על יהודה ולא על שלה? זאת אומרת, השאלה שלי מתחלקת לשניים. מבחינה הלכתית, אם ניקח את דיני בום, היא הייתה בעצם אסור היה לה אפילו, היא הייתה צריכה לחכות לשלה, לא ליהודה. וגם אני אומר, נעזוב את הפן ההלכתי, אם היא רצתה להתחבר למשפחת יהודה, אז למה לא שלה? למה יהודה שהוא כבר קצת זקן בשבילה?
הוא קצת צעיר.
לא, כי ראתה כי גדל שלה והיא לא ניתנה לו, זאת אומרת שהוא כבר גדל. כבר הגיע כבר...
אבל למה בכלל היא מתחמנת? היא לא יכולה
לפשוט שלו,
נתנת
אליו ישירות? אני, השם סופו, אנחנו יודעים שהמשיח יצא זרח. אצל לוט, למה הכל הולך עקום כל כך? אי אפשר היה לקחת איזה...
שאלה על ההשגחה.
בת נהדרת, בת נהדרת.
שאלה על ההשגחה האלוקית.
שאלת השאלות.
אנחנו שואלים, אנחנו שואלים הכל.
שהמשיח צריך להגיע בדרך כזאת עקומה.
אנחנו שואלים הכל, הייתי צריך אולי להקדים, שכן, אנחנו עוסקים פה בדולי ישראל, אז מי אנחנו שנעסוק? אבל אנחנו שואלים, אנחנו לומדים תורה בעוז ובענווה. מצד אחד שואלים הכל.
אני לא מדבר על החטא של יהודה.
מצד שני בענווה, שאלה על ההשגחה האלוקית. מדוע דוד המלך וכל מלכות בן דוד ומלך המשיח צריכים לבוא לעולם בדרכים כאלו הכלכלות? אז כן, השאלה הזאת היא על תמר, השאלה הזאת היא על תמר, השאלה הזאת היא על יהודה.
שאלה
על השגחה אלוקית. השאלה על יהודה, כן.
איזה דין אז? דין של בן נוח או דין התורה?
נוסיף את זה לשאלה על הדין. כל זה על הדין של יהודה, כן? מישהו שם קודם שאל? מה שאלת?
אני שאלתי על תמר, אני חושב שכל השאלות הן... בכלל, למה היא הולכת... זה גם הקטע של ה... אבל למה היא הולכת בתכמון?
מדוע היא לא דיברה איתו?
ולא... לפחות לא כתוב שהיא ניסתה לפני כן לשאול.
טוב, אני שומע, כן. רק בהצבעה שנייה, כן.
אני רוצה רגע למקל רגע את יהודה.
כן.
א', למה יהודה לא נענש?
כן. על מה?
על זה שהוא פועל...
על זה שהוא בעל תמר.
את תמר. כן. בנוסף, איפה הביקורת של יהודה על עצמו?
כן.
הוציאו ותשרף, הוא לא יכול לחשוב שאולי הוא נפל בפח באיזשהו עניין, למה הוא לא, אין לו איזושהי ביקורת עצמית על עצמו?
טוב, מדוע יהודה לא נענש?
צעקה ממני זה רק אחרי זה, בשלב הראשון
רבותיי, אני שמח לדיון הער, אבל ננסה למקד אותו. אני שומע. אני מסכים.
אנחנו עסוקים ביוסף
באחד.
הפרשה הזאת ביוסף באחד. הפרשה הזאת
יוצאת מהעניין. מסיקה את הרצף. מדוע היא נכתבה פה בכלל?
כן, זאת אומרת שאני קצת מנותקת מכל הנושא המרכזי שזה יוסף כל צרותיו.
טוב, כן.
אתה
עצמו מאוד
גזול, יש קצת
קר ממני. כן. אתה כבר מודה במשהו, תעשה עם זה משהו. תתקן. מה לתקן?
אולי יבקש סליחה,
קצת קר
ממני.
זהו, בעלך, לא יעשי. מדוע לא יעשי אותה לשאלה? או מה
האפשרות
אחרת? שנייה. מה עוד
אתה
מציע?
הוא יתחתן.
הוא יתחתן. טוב.
יש דירה כזאת.
נכון מאוד. טוב, כן.
לפני העונש?
כן. כן, איך ייתכן שיהודה עשה מעשה כזה?
זה העונש.
כן, כן.
ילד יהודה
מחיים. כן. טוב, כן.
אני טען פשוט עם הרגשה כל מפעם נבחית לשאלות.
כן.
בגלל שפשוט מתאמין במעמד אישה בצל זמן.
כן. מה פרט יותר?
היא לא במצב, זה כמו צבח אותה.
עוד פעם, לא הבנתי?
צבח לא במצב.
כן.
שואלים למה היא צריכה ללכת בדרך הרבה קלות. היא לא במצב לפנות לאף אחד.
כן.
יהודה פשוט זורק את זה, אבל היא מגמרנו. אף אחד לא מתייחס.
אז רק על השאלות, רק על השאלה הזאת, אתה עונה. רק על השאלה הזאת אתה עונה. מה, כן? שאני אבין אותך טוב. אתה עונה על השאלה הזאת.
לא, כללי.
כן, אני שואל.
שאנשים חושבים שהאישה זה כמו אישה.
אני שומע, אבל אני אומר, בעצם השאלות על יהודה אתה לא עונה. אתה עונה על השאלה הזאת בעיקר. מדוע אתה בא לדבר עם יהודה? בכלל היא לא במעמד כזה שיכולה לדבר איתו. זה מה שאתה אומר, אני בסדר.
ראינו שבנות צלפחד פנו למשה רבן.
כן. כן, 300 שנה אחרי זה בערך, נכון. 210 שנים במצרים, עוד 40 שנה במדבר, 250 שנה. טוב, אני שומע. אבל מה, בסדר. כן.
שאלה כללית.
כן.
אני מתייחס פה גם לפסוקים הראשונים. זה קצת מטעה שזה הכל פרק אחד, אבל מה זה פרק? איך, כאילו, מבחינת הזמן.
כן.
כל ההתרחשות הזאת, כמה זמן זה מתרחש?
בסדר.
מתחתן, נולדים לו ילדים, הם מתחתנים. אנחנו קוראים את זה בכמה פסוקים, אז זה נראה...
בסדר גמור, אני שמח לשאלה הזאת גם. כן, אני שמח. כן, 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 אני... במיוחד לפי, באמת אבן עזרא, אני כבר אגיד עכשיו רק מצד השאלה, אבן עזרא באמת אומר שזה היה הרבה לפני מכירת יוסף כל הסיפור, בגלל שאחרת איך אפשר להכניס את זה בתקופה כל כך קצרה. אבל חז"ל אומרים לא ככה, רש"י אומר לא ככה, ואנחנו נסביר את זה, וזה קשור מהותית, זה קשור מהותית לשאלה, זו שאלה שנראית כאילו שאלה טכנית, אבל היא תסביר לנו חלק מהדברים המהותיים. כן, כן?
למה יהודה בכלל נותן את הסימנים המזהים שלו בתור ערבון?
זה עד לרשה שלה?
כן, אופן פשוט, זאת הדרישה שלה.
הוא מסכים לזה.
למה הוא
מסכים?
היא לא
עלמה
לשלם.
היה לו גדי,
היה לו גדי. היא רוצה שישלמו לה, זה נראה שזה היא רוצה סימנים.
כן, זה עירבון, עוד רגע היא לוקחת את זה בחזרה. עוד רגע הוא לוקח את זה בחזרה. כן.
למה היא לא רצתה את השאלה? זה ברור, כי ראתה עם שני אחים שלו הקודמים שהם לא רוצים להתכנס להיריון.
כן, יפה מאוד. לא רצו.
אז הדבר שרק יהודה זה יכול להיה להביאה עם הריון, זה רק יהודה.
יפה.
עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, זה שאומרים שזה ייבום, פעם זה גם היה לא רק
אתה רוצה לענות? אתה רוצה לענות כבר? אתה לא רוצה לשאול?
כן, כן.
אז שנייה, שנסכם את השאלות ואז נתחיל את התשובות. אז לא הבאתי. שנייה אחת, בסדר. מצוין, מצוין. אמרתי שאחרי שתשאלו אתם גם תענו. כן.
אני יודע שזה לפני מתן תורה והכל, אבל מבחינה הלכתית זה נחשב נישואין מה שהוא עשה, אם זה נשמע שהוא לא הכיר, כאילו, זה לא המטרה. העניין של זנות בזמנו זה היה מוכר, זה היה בסדר, זה היה נחשב לגיטימי, זה היה מכובד. או שזה היה מביזיון.
לנוער
נאסר עליהם הריות. מה? הריות,
כן. לא,
זה היה ביזיון. הריות. השאלה
היא עכשיו הריות.
הוא חושב
שהיא פנויה. זה לא הריות.
זה השאלה, זה נשמע שהוא לא... אבל
הוא
צריך כוונה להתחתן כדי לבוא
לעבר.
זה...
הוא
פנויה. ככה
הוא חשב.
בסדר. יותר מזה. הוא אומר שהנה, היא נחשבה כזונה, ולכן הוציא אותה להורג. אבל אחרי שזה הוא, אז הוא לא מוציא אותה להורג?
זה שאלה שכתובה בערך, אבל עדיין לא נשאלה בצורה החדה הזאת, חיכיתי שישאלו בצורה הזאת.
צריך לברר קודם, למה הוא הוציא אותה להורג?
קודם שאלנו קודם, האם היה פה דין צדק, האם הייתה חייבת מיתה, האם היה זה לפי דין זו? ואם כן, אז מה השתנה ברגע שהתגלה שמעוברת ממנו?
אין סיכוי שנספיק לענות על הכל, עד 10:30.
טוב, אנחנו כבר, אתם תענו על הכל מהר, זה יהיה בסדר. אתם תענו מהר, אנחנו נספיק את הכל בעזרת השם. עוד שאלות? כן?
נראה שאתה לא מתאמץ יותר מדי כדי לשלוח את הכריזים.
למה?
הולכת את השליח.
כן.
השליח חוזר ואומר לו...
לא מצאתי, וגם אמרו שאין דבר כזה פה באזור. החבר'ה באזור אמרו אין דבר כזה, אין איפה לחפש, אין. כן, אין. לא הייתה בזה קדשה. אם הייתה פה קדשה מפורסמת, אז אני אגיד לך איפה היא גרה, תלך אליה הביתה, תן לה את גדי העזים. אין, לא הייתה בזה קדשה. פשוט לא נכון.
ואף אחד לא ראה אותה?
אף אחד לא ראה אותה. היא באה, היא חיכתה ליהודה בדיוק. היא שמעה, הנה חמיך עולה תמנת על הגוס צונו. היא עשתה את החשבון כמה זמן לוקח לו מהבית עד להגיע לעלייה של תמנה, היא מחכה לו שם, וזהו. זהו, זה מה שכתוב, זה כתוב.
רגע, הוא הלך לבד?
שאלה טובה. שאלה טובה. שאלה טובה. אני אתייחס לה בהמשך. אני
שאלה נוספת.
האם זה מקרה בלבד שאשת שמשון הייתה בתמנה ואחרי הפרק הוא שלח גדי, הוא בא עם גדי אליה?
טוב, בסדר, אני לא יודע אם אני אגיע גם לזה, אבל בסדר, זאת אומרת, זה כבר הפלגה, כן.
יש לי שאלה שולית, אבל בכל זאת, מאחר שהיא בפסוקים מתקורת זה וגם הקריאה שלך הייתה לא כפיתה מהמקרא, אז
אתה שואל. אתה תתקן אותי, איפה הולכת לו כמותה מהמקרא?
כתוב ביבוע הימים ותמת בת שואה אשת יהודה, והנחם יהודה והיה על גוזזי צונו הוא. וחירר היה עוד לא מתמנתה, ואתה קראת, והיה על גוזזי צונו, הוא וחירר היה עוד לא מתמנתה. אף כשאתה עמים
מתסקים בהוא. פסקתי מנסה בהוא, בסדר, לא משנה, נו, כן.
לא, לא משנה, אני רק לא מבין גם את התאמים. מה זה והיה על גוזזי צונו הוא? וחירר היה עוד לא מתמנתה. למה מפרידים בין הוא לבין...
אבל גם פשטה זה טעם מפריד.
אז אם כן, אם
פשטה זה טעם מפריד. גם פשטה זה טעם מפריד. זה צונו, זה גם אפשר להפריד.
טוב, אז בקיצור, לגבי מה ששאלתם אם הוא הלך לבד, אז כתוב לי... לכאורה כתוב שהוא לא הלך לבד, הוא הלך עם רעי
הדורמים. לא, הוא מפסיק אבל, לפי טעם המקרא מפסיק, הוא...
אבל הם לא... בסדר, אני שומע. טוב, טוב, בסדר, שמענו, שמענו... רבותיי, נמשיך. כן.
פיסוק הטעמים הוא נורא, כאילו מה...
כל רם, כל רם. כן. יהודה. כן.
הוא עושה
מעשה שאף אחד לא עושה, אין אישה כזאת. לא הבנתי? הוא עושה מעשה שאף אחד לא עושה, כי אין אישה כזאת. והוא, דווקא יהודה כן עושה. פה לא הייתה אישה כזאת. בעולם היו נשים כאלה. בעולם היו נשים כאלה. אם לא היו נשים כאלה בסביבה בכלל, אז תמר לא הייתה חושבת על דבר כזה. פה לא הייתה. פה במקום הזה לא הייתה. בעולם יש, אחרת היא לא הייתה חושבת על הרעיון הזה.
היא תזמנה את זה בדיוק?
כן, היא תזמנה את זה בדיוק. אה, זה אני...
כמה אלפי שנים קודם.
טוב, אני מבין שהשאלות העיקריות תאמו, אם נצטרך נשלים אותם תוך כדי, אז יש לנו עכשיו 3/4 שעה בשביל לענות, נכון?
כן.
מצוין. כן, אז מה רצית לענות? ידידינו, מה השם?
חננה.
חננה, כן.
זה אומר ש... היא
ראתה
ששילה, הוא כמו האחים שלו,
כן.
לא תהיה בריון. היום
כן.
הוא יביא לו, קודם כל הוא גדל, הוא לא
מתכוון
להביא,
כן.
השני גם
האחים
שלו, מה שהם עשו, אז לא
יהיה... אז אם כן, אומר לנו חננאל, מדוע עשתה תמר לפתות את יהודה ולא את שלה? היו לה כבר את שני האחים של שלה, והיא ראתה שמזה לא יוולדו ילדים, אז גם אם היא תפתה את שלה, לא בטוח ששלה יתפתה וירצה להוליד ממנה ילדים. אבל יהודה, אנחנו יודעים שכן יש לו ילדים, בגלל שאיתם היא התחתנה, אז מן הסתם הוא כן יוכל להוליד ילדים. יפה.
אני חושב שהשאלה הייתה צריכה להישאר, לא מדוע רצתה תמר לפתות את יהודה, אלא מדוע יהודה לא רצה לתת את שאלה לתמר.
זה גם שאלה, זה שתי שאלות. לא? לא שאלתם את זה עדיין? אתם צריכים לשאול.
זה מעשה השאלה.
אני מסכים.
אישה קטלנית.
יפה, יפה. אז אני אוסיף את השאלה. סליחה, אולי שכחתי לכתוב. עוד לפני, יהודה הלך לקדשה, והמשפט של יהודה, כל זה. לפני הכל, מדוע יהודה לא רצה לתת את תמר לשאלה. אז אולי אני אתחיל מזה. מה?
פשט הפסוק.
כן. יפה. עכשיו, מה הפשט בזה? נחלקו בזה רש"י ורמב"ן. רש"י אומר שהיא הייתה אישה קטנה, אני קורא את רש"י. אומר רש"י כך: כי אמר, כלומר, היה דוחה אותה בקש, שלא היה בדעתו להסיעה לו. כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו, כי מוחזקת היא זו שימותו אנשיה. אם כן, לפי רש"י, יהודה החשיב את תמר כאישה קטלנית, אישה שנישאה ובעלה מת, ואחרי זה נישאה פעם שנייה ובעלה מת. נחלקו רבי ורבן שמעון בן גמליאל מסכת יבמות, האם יש לדין אישה קטלנית שאסור לו להינשא בשלישית, או רק אם היא התחתנה פעם שלישית ובעלה מת, רק אז אסור לו להתחתן פעם רביעית. ואנחנו פוסקים לגבי אישה קטלנית, אף על פי שבשור המועד ועוד דברים חזקה, אנחנו פוסקים שאחרי 3 שנים, אחרי 3 פעמים, יש חזקה. לגבי אישה קטלנית פסקנו כרבי שאחרי פעמיים יש חזקה. מוחזקת היא זו שימותו אנשיה. אם כן, לפי זה, למה יהודה לא רצה לתת את תמר לשלה? כיוון שהוא פחד ששלה ימות. למה הוא ימות? מוחזקת היא זו שימותו אנשיה. יש לה איזה הקפדה בשמיים, הדברים שהיא עשתה, ובעלה ימות. אולי היא אישה רעה, אולי היא לא יודע מה, יש איזה משהו בשמיים שרואים, עובדה במציאות רואים שהבעלים שלה מתים.
אישה קטלנית שיוצאת מן הפרץ.
רגע, 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 אנחנו עכשיו בפסוק י' אמרנו, אנחנו מתמקדים מפסוק י"א עד פסוק ל"א. התחלתי לענות עכשיו פסוק י"א, מה יהיה בהמשך אנחנו נברר. כפי שאמרתי, נחלקו בזה רש"י ורמב"ן. כך הסביר רש"י.
אבל יהודה ביחד לחשוב בגדלותו. יש לי את ער ועונן, שאני מכיר אותם.
כי אנשים טובים.
מה?
כי אנשים צדיקים.
לא כל כך.
לא יודע. אני לא מכיר אותם קודם. אני לא מכיר אותם קודם.
אם הם רעים בעיני השם,
בעיני השם.
יהודה היה צריך איכשהו להבחין בזה.
יפה, שאלת. אז אם כן, זאת אחת מהשאלות ששואל הרמב"ן על רש"י. שואל הרמב"ן על רש"י שלוש שאלות. אומר הרמב"ן, שאלה ראשונה, אני רק נסכם את רש"י. לפי רש"י יוצא שיהודה לכאורה שיקר לתמר, דוחה אותה בקש, כלומר הוא משקר לה. הוא אומר לה, שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני, והוא לא מתכנן שכאשר שלה יגדל הוא ייתן אותה לשלה.
למה הוא אומר לה את זה?
אז שואל הרמב"ן שאלה ראשונה, לא ידעתי למה התבייש יהודה, המושל בדורו מן האישה הזאת, ולא אמר לה, לכי לשלום מביתי, ולמה הטעה אותה? והיא אסורה לשלה, כמו שאמרו מסכת יבמות, בנישואים, פסקנו שם, שבגבי נישואים, האם חזקה בשניים ובשלושה, בתרי זימני, בשתי פעמים, אביה חזקה. אז זו שאלה אחת ששאל הרמב"ן, שנייה אחת. שואל הרמב"ן שאלה אחת על רש"י, למה הוא לא אומר בפירוש, תשמעי גברתי היקרה, מה לעשות? אישה קטלנית, זה הדין, מה לעשות? גם סכנת נפשות מצד המציאות, גם ככה הדין. שאלה שנייה, אני קורא את השלישית כיוון ששאלת אותה, נעשה אותה שנייה. ורחוק הוא שלא שמע יהודה כי בניו חטאו וישלחם ביד פשעם ואין את אמר בהם חטא. כלומר אנחנו הקוראים קראנו גם 10 פסוקים ראשונים, לא התחלתי עם פסוק י' אמרנו שנתמקד בשאלות מפסוק י' אבל אנחנו קראנו גם עד פסוק י' ואנחנו יודעים שהם מתו לא בגלל שהיא אישה קטלנית יש לה איזה מזל רע בשמיים או משהו כזה הקפדה בשמיים, לא הם רעים בעלי השם ולכן השם המית אותה. האם יהודה ידע את זה או לא ידע? אומר הרמב"ן, רחוק הוא שלא שמע יהודה כי בניו חטאו. כך אומר הרמב"ן. אבל רש"י אולי נוקט, שיהודה לא ידע. כתוב רע בעיני השם, בעיני השם, מי ידע מזה? השם ידע. מי עוד ידע? תמר. תמר ידע, והשם ידע, אבל יהודה לא ידע. עוד שאל הרמב"ן, ועוד כי ביותו מקפיד על זנוניה לחייב אותה שריפה, נראה שהיה חפץ בעליותה בביתו. אני חושב שניתן לענות על כל השאלות שהרמב"ן שאל על רש"י. כאמור על השאלה שמן הסתם הוא ידע, מן הסתם זה רק מן הסתם, זה לא קושייה. הרמב"ן מניח שמן הסתם הוא ידע, ורש"י הניח שהוא לא ידע. לגבי השאלה למה הוא לא אמר לה, נתחיל עם השאלה שיש. מדוע הוא לא אמר לה, מזה שאנחנו רואים שהוא מקפיד והוא רוצה לחייב את השריפה, נראה שהוא חפץ בה? לא, אני אסביר את זה בהמשך, מדוע באמת הוא דן אותה לשריפה, שזה השאלות הבאות פה. כן, זה אני אשאיר לשלב יותר מאוחר על המשפט ואז אני אענה גם על השאלה הזאת. ולגבי השאלה למה התבייש יהודה, אני חושב שהוא לא התבייש, אלא שאולי הוא לא רצה לבייש אותה. להגיד לה, תשמיע, תשע קטלנית, מה? אז אסור לי להתחתן כבר עם אף אחד בעולם? אני בחורה צעירה, בת 22, אולי לפי הגמרא אפילו בת פחות, בת 12, בת 14, לא משנה, אני בחורה צעירה, אני עוד יכולה להוליד ילדים, מה, אני קטלנית, זהו, אסור לי, סגרת לי את הדלת לגמרי.
אז עדיף להשקיע אותה 20 שנה?
אז עדיף להשקיר אותה ולחכות, ואולי אם עכשיו נצרף את מה שאמרתם קודם, אולי יתברר שהיא לא קטלנית. איך יתברר? אני לא יודע בדיוק, בוא נחכה, בינתיים נחכה. במקום להעליב אותה, לגזור עליה גזר דין מוות, גזר דין שאחריה אין המשך, עם עין, אבא לבנים ועם עין, מתה אנוכי, שזה שקול כמי שאין לבן שקול כמת, אז במקום זה, שבי אלמנה ותביך, עד יגדל של אבי, נראה מה יהיה בהמשך, לא יודע, אולי יתברר שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל בסוף. יבואו ויסקו שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל, ומי שמתו שני בעליה, היא לא קטלנית, דווקא אם מתו שלושה בעליה, נראה, לא יודע, בינתיים נחכה, בינתיים נחכה, נראה. כלומר, לא שיהודה התבייש ממנה, אלא להפך, יהודה חס על כבודה וחס על צערה, שלא לבזות אותה, שלא לצער אותה. כן.
יש גם אולי, אני לא מכיר, אולי שאלה, הוא מכיר גם את שאלה,
ואתה דומה לשני האחים הגדולים שלו? לא יודע. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אני בינתיים לא יודע. כאמור, לפי הרמב"ן, הרמב"ן אומר, רחוק הוא שלא שמע יהודה כי בניו חטאו. ולפי רש"י, אני חושב שצריך להגיד, לא. הוא לא חשב שהם חטאו. כן. אז היא לא קטלנית. היא לא קטלנית. לא. אם יש, אני אגיד לך, אם יש אישה שבעלה יום אחד פוטר מהעבודה והוא התאבד, נגיד, והשני מישהו אחר רצח אותו, הוא היה בפעילות ביטחונית מאוד חשובה ומחבלים גילו שהוא איש שלנו ורצחו אותו. האם בזה גם כן נגיד קטלני, כשיש לנו דברים מוכחים שזה מצדדים אחרים? בסדר. כן. אז אם כן, עניתם וענינו על השאלה הזאת. עכשיו, מדוע יהודה לא רצה לתת את תמר לשלה? כאמור, הפסוק אומר, אבל נחלקו רש"י ורמב"ן בהסבר הפסוק.
מה ההסבר של רמב"ן?
סליחה, נכון. סליחה, רק הבאתי את השאלות של רמב"ן, סליחה. אומר הרמב"ן אחרת, אומר הרמב"ן כך, כן, וזה קשור ישירות לעניין של השאלה, שאמרתם שנענה עוד רגע, טוב שהחזרתם אותי. אומר הרמב"ן, הנכון בעיניי, שהיה שלה ראוי לייבם. אבל לא רצה אביו שייבם אותה ועודנו נער, בן יחטא בה כאחד. הרמב"ן לשיטתו, שיהודה ידע שבניו חטאו, הוא חשש לגבי שלה, זה מה ששאלת, שאמרתי שנענה עוד רגע. האם הוא ידע ששאלה יחטא, לא יחטא, זה גופה, אומר הרמב"ן, חששו של יהודה.
זה כתוב כבר בפסוק.
איפה זה כתוב?
ימות,
אני לא יודע מה זה ימות. ימות זה בגלל שאשתו, כל מי שמתחתן יתאמן, זה לפי רש"י. או פן ימות גם הוא כאחיו, הכוונה הוא יעשה את אותם מעשים שעשו אחיו. אז זה נח מחלוקת, רש"י ורמב"ן. רש"י אומר, כפי שאמרנו, שכנראה הוא לא ידע מה עשו הבנים הגדולים. אז היא הבנים של הבעלים של המתים, אז גם הוא ימות כמו שהם מתו. הרמב"ן אומר, הוא ידע מה הם עשו, גם הוא ימות כמו שהם עשו. אז לכן הוא מחכה ואומר לה שיגדל. וזה קשור גם לשאלה הזאת, כמה זמן אחרי הפרשה. אז אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, אבל נעשה, אנחנו חייבים להיכנס לזה בשביל להבין עוד יותר לעומק פה את העניין של האם יהודה שיקר את תמר, מדוע יהודה לא רצה לתת את תמר לשאלה, האם באמת הוא שיקר אותה או לא. לפי, כפי שאמרנו כבר, אבן עזרא אומר בכוח השאלות שעולות פה, שהפרשה מוקדמת לחטא מכירת יוסף. אבל חז"ל למדו שזה היה בשלב הזה, וככה רש"י מביא, שוירד ויהי בעת ההיא וירד יהודה מעת אחיו, שהורידו אחיו מגדולתו. אמרו לו, אתה אמרת לנו למכור. אם היית אומר לנו להחזיר אותו הביתה, היינו מחזירים אותו הביתה, שהיינו שומעים לך, כמו ששמענו לך למכור. ותראה כמה אבא יעקב מצטער, אוכל את הלב, כל הזמן בוכה, מסרב להתנחם, אז אתה השם בהכל. אז על זה הורידו מגדולתו. בעת ההיא זה בזמן ההוא, בזמן ההוא, אבן עזרא מסביר, בזמן ההוא באופן כללי, בזמן ההוא, לא אחרי, בזמן ההוא ובאופן כללי, בזמן ההוא קצת לפני 10 שנים, לא יודע. אם כן, אבל כאמור, חז"ל הסבירו שזה היה אחרי מכירת יוסף. אם אנחנו אחרי מכירת יוסף, כולנו יודעים שיוסף היה במצרים כמה שנים? 22. נכון, יוסף בן 17 שנה, ואחרי זה כשהוא עומד לפני פרעה, בן 13, ועוד 7, בן 30, ב-13 שנים, עוד 13, כן? ואחרי זה 7 שנות השובע, ושנתיים הרעה, 39, 22 שנה. בתוך 22 שנה, יהודה מתחתן, מוליד ילדים, הילדים האלה גדלים, מתחתנים,
הילדים נולדו קודם, זה?
לא.
למה לא יכלו להגיד?
רש"י.
לפני שהוא נסע.
מה קודם?
למה לא? יהודה מבוגר
יוסף.
לפחות בארבע שנים.
כן.
לפחות בארבע שנים. אז הוא בן 21, למה הוא לא יכול ללדת כבר שלושה ילדים?
הסכמתי, אז אמרתי שכך אומר אבן עזרא.
לא, זה לא בעיה, זה גם...
אין בעיה.
אין בה מחלוקת.
אין בעיה. בוודאי שיש מחלוקת.
למה
לצפות מחלוקת? ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחיו, אומר רש"י, וירד יהודה מעת אחיו, שהורידו מגדולתו. ומה אחרי זה? רק אז. ויהי את עד איש הדולמי ושמו חירה, והיה שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוב ויקחיה. לפי רש"י, כל זה היה אחרי מכירת יוסף. אני מסכים איתך שאין שום בעיה שיהודה עשה, התחתן כבר קודם, אני מסכים, וזה שיטת אבן עזרא, לכן אמרתי, יש לנו מחלוקת בין אבן עזרא לבין רש"י, נקרא לזה.
גם ארבע שנים האלה לא עושים
מי... ארבע שנים האלה נותנות לנו קצת מרווח נשימה, אבל לא מי יודע מה. גם לא יודע מי יודע מה. בסדר.
הפער ביניהם זה רק יכול להיות שלוש שנים.
מה?
כי יהודה הוא הרביעי של עולם. יש שש שנים בין ראובן ליהודה.
אם אנחנו נכנסים יותר עמוק, אז זה לא שש, אז אני אסביר. חז"ל אומרים לנו בסדר עולם שכל הילדים נולדו לשישה חודשים ויום, בתחילת החודש השביעי, כן? ראובן, שמעון, לוי ויהודה הרי נולדו, ואז כתוב התעמוד מלדת, ואז נולדים דן ונפתלי, גד ואשר, ורק אחרי זה יששכר וזבולון ודינה. דינה הייתה גם בת של לאה, אני רוצה להזכיר. כלומר, היו לה שבע לידות בשבע שנים, עם הפסקה מלדת, ששם נולדו עוד ארבעה ילדים. לנשים אחרות. אבל זה היה כסדר, ורש"י מביא לנו את זה בפרשת נצווה, כתולדותם, כתולדותם, אומר רש"י, על האבן השנית כתולדותם, כסדר שכתוב, כך הם נולדו. זה לא היה חופף. אולי חלק קטן מההיריון היה חופף, אולי, אולי, אצל דינה ואצל יוסף אולי. אם כן, שנייה. אז יהודה, יוסף נולד לסוף שבע שנים, ויהודה נולד לסוף שנתיים, כך שההפרש המדויק ביניהם היה חמש שנים. אז כמו לפי אבן עזרא, הרווחנו עוד שנה עכשיו, אם דיברנו קודם ולא רוצה להיכנס יותר מדי, אבל אם אתם שואלים, אז אנחנו חמש שנים יש לפי אבן עזרא. אבל לפי רש"י, יש לנו פה 22 שנים, שבהם יהודה התחתן והוליד, נגיד אחרי חצי שנה. אין בעיה, אחרי חצי שנה. הבן גדל, הבן הראשון שגדל, בן כמה הוא היה כשהוא גדל?
לא פחות מתשע.
לא פחות מתשע. אבל אם היינו אומרים גדל לכאורה זה 13, אז אנחנו בבעיה. למה אנחנו בבעיה? בואו נבדוק. הבן גדל והוא בן 13, הבעיה היא לא רק פה, הבעיה מתוארת בעיקר פרשת ויגש. אתם יודעים כשאנחנו יורדים למצרים, מי אנחנו פוגשים בירידה למצרים במשפחת יהודה? חצרון וחמול.
הבנים של פרץ.
אתה צודק, כן, אני חושב את עצמי. הבנים של פרץ. אז רגע, בואו נעשה חשבון. אם יהודה הוליד אחרי חצי שנה, תחילת החודש השביעי, כן? ועוד 13 שנים שהילד גדל והתחתן, אז אנחנו 13 וחצי שנים. והבן השני נולד, אחרי כמה זמן הוא מת. והבן השני נולד אפילו נגיד חצי שנה אחריו, אז אנחנו כבר 14 שנים כשהבן השני התחתן, נכון? חצי שנה לבן הראשון, ההיריון של הבן הראשון, חצי שנה להיריון של הבן השני, עונה. הבן השני, בן 13 מתחתן, אנחנו כבר 14 שנים. ואחרי זה, שלה, גם גדל, אנחנו כבר עוד חצי שנה. כי גדל שלה והיא לא ניתנה לו לאישה. אנחנו כבר 14 וחצי שנים אחרי זה, ואז תמר מולידה מיהודה אחרי עוד חצי שנה. אנחנו 15 שנים כבר, 15 שנים תוך 22 בזבזנו. וכשהם יורדים למצרים, לפרץ יש, והיו בני פרץ חצרון לחמול, יש לו שני ילדים. נגיד היו תאומים, נולדו ביחד. אבל באיזה גיל הוא היה כשהם נולדו?
שבע.
כשהם נולדו, אז משהו פה לא מסתדר. למה זה חשוב לי, רבותיי? זו שאלה שאתם שאלתם, והיא חשובה להבנת העניין, ופה אני אסביר עכשיו את עומק העניין, של חוסר ההבנה, חוסר, הייתי אומר, התקשורת המדויקת לפרטי פרטים, בין יהודה לבין תמר. אנחנו חייבים לומר שזה לא בגיל 13, בגלל שאני אומר, אם לוקחים אותם, את הגדולים, בגיל 13, אז פרץ הוליד בגיל 6, לא מסתדר. יותר טוב לנו לקרב את זה, אנחנו יודעים ש...
גם
הרם
הוליד בן 6.
בן 6?
כן.
טוב.
בן 4, בן 6 הוליד.
למה? איפה תוכיח לי את זה?
אתה יודע, בן 10 שנים בן אברהם ושרה, ואחר כך
נחום. כן. בין אברהם לשרה היה 10 שנים, אבל איפה רואים שהרן הוליד בן 6 לא עשיתי את החשבון המספיק טוב? לא, לא הצלחתי להבין מדוע. אבל אני מסכים קודם כל כך. אז אני אסביר. אז קודם כל, הגמרא אומרת שבן 9 בידו ביה. והגמרא עוד אומרת שדורות הראשונים היו מולידים בגיל 8. זה הגמרא אומרת מסכת סנהדרין, דף ס"ט עמוד ב', היא מוכיחה את זה, היא מנסה להוכיח את זה דרך הרן באמת על גיל 8. אתה שומע ידידינו?
כן.
הגמרא מנסה להוכיח את זה שם והיא דוחה את הלימוד מהר"ן, אבל בסדר. בגיל 8 היו מולידים. עכשיו, למה זה חשוב לי העניין הזה? הם הולידו פה, חייבים להגיד, בגיל 8 או משהו כזה. כאשר יהודה אומר לתמר, שבי אלמנה בית אביך, עד יגדל שלה בני. מה זה יגדל? הדיון שעכשיו עשינו, מה זה יגדל? 8, 9, 13... מה בדיוק יגדל? כשאומרים על ילד, אתה ילד גדול, למה מתכוונים?
13.
אז אם אנחנו שואלים אותו, אתה גדול לגבי, אם יש לנו 9 אנשים ופתאום מגיע איזה ילד ככה, אתה כבר גדול? אתה יכול לצרף למניין. אבל אם אומרים לילד בן 8, נותנים לו תפיחה על הכתפיים, אומרים לו, אתה ילד גדול, אתה רציני? לא בשביל להתחתן, נכון? אבל אם אומרים לילד בן 20, 22, אתה כבר גדול? בקיצור, גדול זה דבר יחסי, נכון? כשיהודה אומר עד יגדל שלה בני, מה הוא מתכוון? מבחינה גופנית או מבחינה נפשית רוחנית? בזה נחלקו יהודה ותמר. אומר הרמב"ן, שרית, כל זה התכוונתי בנפשית רוחנית. אומר הרמב"ן שכאשר אמר יהודה עד יגדל שלה, הוא התכוון יגדל ולא יחטא, פן ימות גם הוא כאחד. הם עוד היו בני 8-9, אז הם עשו שטויות. צריך שהוא יגדל קצת יותר ויבין מה זה החיים, בשביל מה מתחתנים. מתחתנים לא בשביל לעשות שטויות, מתחתנים בשביל להוליד ילדים. אבל היא הבינה עד יגדל שהוא יהיה גדול לגבי נישואין. אומר הרמב"ן, יהודה לא שיקר. כשהוא אמר יגדל הוא התכוון למשהו אחד, היא ראתה כי גדל שלה במובן אחר, ופה הייתה הטעות בין דברי יהודה לבין דברי תמר. כך הסביר הרמב"ן. עכשיו נגיע לעניין הזה של המשפט. מה בדיוק היה המשפט של יהודה ומדוע? אז כולנו מכירים את רש"י, שרש"י אומר, תמר ביתו של שם הייתה שהוא כהן, לפיכך דנוע בשרפה, בא תשכן כי תחל לפנות, את אביה היא מחללת, באש תשרף. שוב שאל על כך הרמב"ן. אומר הרמב"ן, הדין הזה של בת כהן שחייבת שרפה זה דווקא בנשואה. אישה נשואה אשת איש שזה נתת תחת בעלה חייבת חנק, בת איש כהן חייבת שרפה. יש בגמרא גם דעה אחרת, לפי שיטה אחרת, שמדובר בארוסה, לא משנה, כך או כך, או בארוסה או בנשואה. אבל פנויה, בת איש כהן, פנויה שזינתה, לא חייבת שריפה.
גם שומרת
יוון? שומרת יוון. עכשיו אנחנו פה אבל לא מדברים בפנויה, אנחנו מדברים בשומרת יוון. מה הדין של שומרת יוון בישראל? כמו שדיברנו, האם אנחנו מדברים בדיני ישראל, בדיני בני נוח? מה הדין של שומרת יוון? אומרת התורה, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. איסור לאו, אין איסור כרת. אין איסור כרת ואין איסור מיתה. לא שורפים על זה. אומר הרמב"ן, רגע, תמר לא הייתה אשת איש, הייתה אלמנה, הייתה שומרת יוון. שומרת יוון גם בישראל יש רק איסור לאו, רק במרכאות לעומת מיתה. אצל הגויים אני בכלל לא יודע אם יש בזה איסור, בפשטות אין בזה בכלל איסור. אז על מה הוא רוצה להוציא אותה לשרפה? מה אומר רש"י? בת איש כהן כי תחל לזנות אביה מחללת באש תשרף? זה בנשואה, היא לא נשואה. לכן אומר הרמב"ן, באמת מה ש... מה?
אולי שלה סבא.
לא, לא עשה.
זה גם רבי דרבנן גם יוסיף פה
כמובן.
זה כלפי יהודה גם יש קשה.
או, מה פה כלפי יהודה?
גם הוא אחד מהאמורים לייבר אותי.
כן, אז שומרת יוון, עדיין שומרת יוון. עדיין שומרת יוון, לא נשואה לו. היא לא נשואה לו. בשלב הזה ודאי, שאלתי אם אחרי זה הוא קידש אותה. בשלב הזה ודאי לא נשואה לו.
היא לא אוטומטית?
שומרת יוון, זקוקה לאיבו. או תחלוץ, או תתייבב. היא לא אשת איש. יש לה. אם אש, שומרת יוון, הלכה והתחתנה עם מישהו אחר, עברה לאיסור לאו.
הייבום צריך להיות עם קידושים?
לא.
זאת אומרת, מדור... אז היא שלו.
לא. כשהוא יבוא עליה, היא תהיה שלו. יבמה יבוא עליה, הולקחה לו לאישה. כשהוא בא עליה, אז היא נהיית שלו. עכשיו היא זקוקה לו. יכולה לחלוץ? כן. אז שאלה שהשארנו אותה פתוחה, אנחנו נחזור אליה עוד, כן? קטן, אני שומע, אבל זה בשלב ההוא.
לא משמע מהפשט.
בשלב ההוא, רגע, רגע, רגע. הוא אבל לא ידע שהוא בא עליה, בכל מקרה. הוא לא ידע שהוא בא עליה, היא לא ידע שהוא חשב שהיא קדשה, שם הוא לא. אם כן, רבותיי, אומר הרמב"ן, באמת מה שיהודה דן אותה לשריפה, זה דין שמורכב משני שלבים. שלב ראשון, היא חייבת מיתה, אומר הרמב"ן, על ביזיון המלכות. יהודה היה כמו מלך, בזה שמישהי מהמשפחה שלו עשתה מעשה כזה, היא ביזתה את המלכות, ועל זה היא חייבת מיתה. וזה מה שכתוב גם שאומרים ליהודה, יהודה יושב בדין. לכאורה בדרך כלל אנחנו יודעים שהקרובים לא צריכים לשבת בדין, פה דווקא הקרוב, החותן יושב בדין, אלא כיוון שזה נוגע לכבודו של המלך, כבודו של יהודה, אז היא חייבת מיתה מדין ביזיון המלכות, אומר הרמב"ן. אלא מה? חז"ל אמרו בגלל בת איש כהן. אומר הרמב"ן, אחרי שהיא כבר בלאו הכי חייבת מיתה מדין מבזה את המלכות, אז בדרך כלל מי שמבזה את המלכות חייב מיתה בסייף. פה כיוון שהיא גם אשת כהן, בת איש כהן, אז הוא החמיר עליה ודן אותה בשריפה. אבל לא שזה מתחיל באיסור גילוי עריות, בגלל שמדין איסור גילוי עריות לא היה פה איסור גילוי עריות. מה? כהן שם, בת ביתו של שם. שם, והוא כהן לעליון. אז הוא כן לסכם פה מול השאלה ששאלתם ונסביר בדיוק. המשפט של ידע נראה כמשפט צדק. האם היה פה דין צדק? האם היא הייתה חייבת איתה? האם היה לפי דין בני נוח ולפי דין תורה? ואם כן, מה השתנה כשהתברר שהיא נוברת ממנו? אז אם כן, יהודה דן אותה מדין המלכות. דין המלכות זה נוהג גם להבדיל אצל הגויים, גם אצל ישראל. אמרו, כן, קראנו בשבתות האחרונות, גם השבת נקרא, על בני גד ובני ראובן, חצי שבט המנשה, בתחילת ספר יהושע, פרק א', פסוק י"ח, כתוב שם שכאשר יהושע מזכיר להם, אתם יודעים שאתם יש לכם התחייבות מיוחדת, אז הם אומרים לו, ודאי, מפסוק ט"ז, ויענו את יהושע, פרק א', פסוק ט"ז, כל אשר ציוויתנו נעשה, ולכל אשר תשלחנו נלך, וכל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך, רק יהיה אדוני אלוהיך עמך כאשר היה עם משה. כל איש אשר אמרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצוונו יומת. אז אם כן, יש דין מורד במלכות, מבזה את המלכות, גם כן כלול בזה, הרמב"ם מעריך בזה בסוף פרק ג' הלכות מלכים. אם כן, היא הייתה חייבת מיתה מדין מבזה את המלכות, בין לפי דין בני נוח ובין לפי דין תורה, ולאידך גיסא, בין לפי דין בני נוח ובין לפי דין תורה, היא לא הייתה חייבת מיתה מדין איסור גילוי עריות.
איך ידעו
שיהודה
הוא כבר מלך? זה רק
בסוף. הוא התנהג שם כבר כך, הוא התנהג. זה מה שאמרנו, הורידו מעט אחד, אמרו לו, אתה אומר, היינו שומעים לך. הם כבר החשיבו אותו כמלך. היה לו כוח הנהגה, וככה התייחסו אליו. אז אם כן, הדין היה דין צדק של ביזיון המלכות. מה השתנה כשהתברר שהיא מיוברת ממנו?
שלא הייתה זנות פה.
זה בן שלו. אדרבה, זה כבוד המלכות. זה כבוד המלכות. למה זה כבוד המלכות? שיש המשך למלכות. הבן של המלך מת, והבן השני מת, והיא מחכה לאיבום, ומה יהיה? מה יהיה עם המשכיות? נכון, יש עוד את שלה. בינתיים הוא עוד קטן בעיני יהודה. אדרבה, היא דואגת להמשיך את המלכות. היא רוצה להידבק במלך כדי להמשיך את קיומו בעולם. צדקה ממני, צדקה ממני, בוודאי. היא צודקת, היא צודקת. אז אם כן, כל עוד כשיהודה חשב שהיא הרה לזנונים, זה ביזיון המלכות. אבל היא ממני, ממני, זה כבוד המלכות. מישהו הצביע?
אז למה היא מתביישת?
כן. הוא אדם אותה לשרפה לפי דיני התורה.
כן.
דיני התורה כהן הראשון לארץ. כולם לא יפה.
אז אמרנו, באמת עוד לא ניתנה תורה.
כתוב,
הוא כהן עליון. אמרנו, מלכי צדק מלך שלם, באמת חז"ל ייחסו את תמר למלכי צדק, שזה שם. אני אומר, מדין תורה היא לא חייבת שריפה. מדין תורה, אומר הרמב"ן בכלל, המנהג היה אצלם שאישה שבוגדת בבעלה, בעלה יכול לגזור עליה מה שהוא רוצה. בכל אופן, אומר הרמב"ן, מה שחז"ל אמרו, שמה שעתידה התורה להגיד ש... בת איש כהן ויש תשרף, כאמור זה בגדרים אחרים, אבל פה עיקר החיוב היה מדין ביזיון המלכות. הפרטים של החיוב, כן, מקום סייף לשריפה, זה בגלל בת איש כהן.
אז אם זה ככה שבאמת זה כבוד המלכות,
כן,
אז למה תמר מתביישת להגיד את זה? למה היא
רומת? אז זה חוזר לפה, כן, מדוע תמר לא דיברה עם יהודה? אז אמר לנו קודם ידידינו שכנראה לא היה שייך שהיא תדבר. עוד במיוחד יהודה אומר לה, שבי אלמנה בתביך, עד יגדל שלה. היא רואה ששלה גדל והוא לא נותן אותה לשלה. אז מה היא מבינה? היא מבינה, אולי יהודה סובר כמו רשי. אני יודעת, כמו הרמב"ן. לא, אבל גם לפי הרמב"ן, הוא משקר אותי. היא לא הבינה שיגדל, זה יגדל גם ברוחניות, במוסריות. היא אומרת, יגדל, הוא כבר גדל. אין מה לדבר, הוא דיבר איתי, אמר לי, אני רואה שהוא לא עומד בדיבור, אז מה, עכשיו אני אדבר איתו עוד פעם? אין מה לדבר, אין מה לדבר. טוב,
מה עם זיקת היבום לשלה? לכאורה היא אסורה על יהודה כי בזיקת היבום
לשלה. יפה, אז עכשיו אמר לנו קודם חננאל, אומר הרמב"ן, וקצת אנחנו ניכנס לעניין היבום. אנחנו כולנו יודעים שיש מושג של היבום בפרשת כי תצא. אנחנו צריכים לתת דעתנו על כך שפרשת היבום התחדש חידוש עצום. התורה התירה איסור קרה, איסור של עריות, של אשת אח. אישה שהייתה נשואה למישהו והוא גירש אותה, או שהוא מת בלי בנים, היא אסורה לאחיו. אם הוא מת בלי בנים, מותרת, לא רק מותרת, מצווה לייבם. איך התורה התירה איסור כרת? אלא מה אנחנו רואים? שיש עניין גדול כל כך ביבום, שבשבילו התורה התירה איסור כרת, איסור עריות של אשת אח. אומר הרמב"ן, אנחנו רואים מצד שני במגילת רות שגם שם יש לנו מושג, ביטויים דומים למושגים שהתורה אומרת בפרשת ייבום. בפרשת ייבום התורה אומרת בדברים פרק כ"ה, סוף פרשת כי תצא, והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. ובמגילת רות התורה אומרת ביטויים מאוד דומים, מאוד קרובים. כן, אומרת שם המגילה, אני מסכים, יש שם לשון גאולה, אבל גם שם יש, ואומר בועז, ביום כנותך שדה מיית נעמי מת, רות המואביה אשת המת קנית להקים שם המת על נחלתו. להקים שם המת על נחלתו. ואחרי זה, כשהוא לוקח אותה, וגם את רות המואביה אשת מחלון קניתי לי לאישה, להקים שם המת על נחלתו ולא ייקרא את שם המת מאם אחיו ומשאר מקומו. דומה מאוד למה שאומרת פה התורה, יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. ועוד יותר אומר הרמב"ן, יש אחרי זה ביטוי מיוחד, שכאשר רות יולדת ותאמרנה הנשים אל נעמי ברוך השם שלו השבית לך גואל היום ויקרא שמו בישראל, ואז כתוב ותקרן לנו השכנות שם למור יולד בן לנעמי, לנעמי, לרות. אומר הרמב"ן, אנחנו רואים פה איזה סוד שהרמב"ן לא פירט אותו, אבל בימינו זה כבר מפורסם, סוד גלגול הנשמות. שבגלל גלגול הנשמות התורה התירה איסור אשת אח. אומר הרמב"ן, לפני מתן תורה, אולי אני אסביר את זה, אני אסתן עוד הקדמה קצרה. האם היה פה איסור גילוי עריות? אז אנחנו צריכים לדעת ככה. אנחנו מכירים את פרשת עריות, בסוף פרשת החמות, שקראנו אותה שנה גם לפני פסח וגם במנחה של יום הכיפורים, ויש שם רשימה ארוכה של 15 עריות. אבל לבני נוח, אומר הרמב"ם, יש 6 עריות בלבד. 2 שלא כדרך כל הארץ, זכו בהמה. 4 נשים אסורות לבן נוח, אמו, אשת אביו, אשת איש ואחותו מאמו. 4 נשים אסורות לבן נוח, אין פה איסור קלתו. בן נוח מותר בקלתו.
זה רמב"ן או
גמרא? זה רמב"ם בהלכה, הלכות מלכים פרק ת', גמרא, גמרא במסכת סנהדרין דף נ"ח, רמב"ם בהלכות מלכים, זה הלכה. וכאמור זכרו בהמה שבכלל לא רוצה לכתוב, שלא כדרך כל הארץ. 6 עריות אסורות לבני נוח, 4 נשים ועוד כל הזכרים וכל הבהמה. אם כן, קלתו אינה אסורה לבן נוח. כאשר אנחנו דנים על תמר,
גם לא ביתו.
אלה 4 אנשים שאסורות לבן נוח. כאשר מה שיצא שם רע עלות, אתה מתכוון, יצא שם רע עלות שבעל נותר, יצא שם רע, לא היו נוהגים לעשות את זה. הגמרא, רש"י מביא לנו,
גם קורא את
מה? מה?
שזה יקרות אומר,
כן.
לא מתביישת.
כן, יפה, לא מתביישת, כן. רש"י עוד מביא חסד, כן, איש אשר ייקח את אחותו חסד, הוא אומר רש"י, חסד חרפה, ומדרשו, איך קין, איך נשא את אחותו, חסד, עולם חסד ייבנה. איך היה העולם מתקיים אם השם לא היה מתיר לקין לשאת את אחותו? אתם יודעים איך? אדם הראשון היה צריך לקחת את ביתו, והבת שהייתה נולדת הייתה מתחתנת עם קין, שהיא מותרת לו, היא אחותו מאבי ולא מאמו. וחסד עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו שהתיר לקין לשאת את אחותו מאמו. אבל אם לא, היה צריך לחכות. זה עולם חסד ייבנה. כן, זה החסד, עולם חסד ייבנה.
לא, סליחה, אבל זה אשת אביו.
לא. לא, לא, סליחה, זה הנכדה. זה הנכדה, הנכדה.
כתבתי על הלוח.
כן, כן, בסדר.
אני חוזר אליהם. א', בן נוח מותר בקלתו. כלומר, כאשר תמר הכשילה, במרכאות את יהודה, היא לא הכשילה אותו באיסור גילוי הריון. בן נוח מותר בקלתו. דבר שני, אומר הרמב"ן, בזמנם היו נוהגים לייבם גם האב של המת, ולא רק אחי המת. כל המשפחה. ואומר הרמב"ן...
איפה זה מופיע?
מה? מאיפה זה מופיע? ברמב"ן. ברמב"ן. רגע, שנייה אחת, שנייה. משהו אחר, נכון, נכון, אני מסכים, אני מסכים, אני מסביר, אני אסביר. אתה צודק מאוד, נכון, מגילת רות, אין ראיה מגילת רות לנקודה הזאת. רק אני אומר, אם אנחנו רואים שהתורה התירה איסור אשת אח, לנו אסורה אשת אח, והתורה התירה במקרה של ייבום, אני אומר, קל וחומר שהיה אפשר לייבם במי שלא אסורה בכלל. אלא מה תגידו? לא, ייבום זה רק אשת אח, אז זה הבאתי את מגילת רות. אנחנו רואים שהמושג של ייבום הוא מושג הרבה יותר רחב מהמושג של אשת אח, כיוון שבועז היה בן דוד. בועז היה בן דוד, ומה שאומר, יש גואל קרוב ממני, זה היה דוד. אם כן, הייבום במובן הרחב שלו, לא פרשת ייבום שהתורה מדברת של אשת אח, כן, שאחיו צריך לקחת אותה, אלא המשמעות הרוחנית של הייבום של גלגול הנשמה בחזרה לעולם, הוא מושג הרבה יותר רחב, שנהגו אותו גם בכל הקרובים שהתורה לא אסרה, זה מה שאנחנו רוצים במגילת רות. וכל שכן לפני מתן תורה, כשלא הייתה עבירה, לא היה איסור של קלתו, אז עם אלה הם נהגו את זה בכל הקרובים, כולל האב, ולכן היא רצתה בעצם להתייבם ליהודה, וזה מה שהיא עשתה. ואפילו אם אנחנו שמים לב, התורה חוזרת שוב ושוב, הרמב"ן שואל את זה, התורה חוזרת גם בפרשת ויגש בירידה למצרים, מספרת לנו עוד פעם, והיה מותר עוונן בארץ כנען, וגם עכשיו בפרשת פנחס קראנו לא מזמן, והיה מותר עוונן בארץ כנען. מה עוונן? אנחנו מדברים עכשיו כבר על יציאת מצרים, על אלה המשפחות שיקבלו נחלה בארץ, אתה מספר לי עכשיו על עוונן שידעו לפני הירידה למצרים, לפני 250 שנה, מה זה קשור אליי? לא. אומר הרמב"ן, התורה עומדת לסוד, שהסוד כאמור זה שפרץ וזה, שאנחנו מכירים אותם, הם בעצם הנשמות של ער ועונה. כן.
אם
רואים
אתם שדווקא זה היה לתועלת,
כן. כן.
כאילו
עשה איזה
משהו
הירואי,
לכאורה...
על ההודעה.
ההודעה. לכאורה הוא היה צריך לקבל את זה, והם רוצים לדעת לא צריך
לשפור. רגע, רגע, על ההודעה. האם, אני שואל אותך, נעבור לשאלה הזאת, טוב.
לפני זה אמרנו שזה כבוד המלכות, לא, אני רוצה לחזק אותו, כן. שזה כבוד המלכות.
מצד תמר.
מצד תמר, לא.
מצד תמר, כן. מצד תמר, כן. אבל יהודה, אני אגיד לכם את זה בצורה קצת זה, אבל יש לי רשות להגיד בצורה כזאת. פעם שאלתי את רב אברהם שפירא זצ"ל, הרב הראשי לישראל, ראש ישיבת מרכז הרב. שאלתי אותו על ההפטרה של פרשת מצורע, שהפרשה מסיימת וימסו בשער וימות. שאלתי את הרב אחרי התפילה, הרב, ככה מסיימים וימות, לא רק שאתה אומר, אז אומר, אתה יודע מה היה כתוב בעיתונים שלמחרת? כל הכותרות הראשיות בעיתונים היו, השליש מת, כדבר אלישע איש האלוקים. אז מותר להשתמש בביטוי הזה של בעיתונים, כן? ככה למדתי עם רב אברהם, שמותר בשביל להעביר קצת יותר. אנחנו מכירים את הפרשה הזאת, קראנו אותה כבר, המבוגרים שבינינו קראו אותה כבר לפחות 80 פעם, והצעירים שלנו קראו אותה לפחות 70 פעם. אתם יודעים מה היה כתוב למחרת בעיתונים, רבותיי? דרמה בבית המשפט! כולם עצרו את נשימתם! אתם יודעים ממי תמר מעוברת? אתם יודעים ממי? רגע לפני שהיא הלכה למות, היא שלחה לו כמה דברים, כמה חפצים בלתי מזוהים שנשמרים עד היום בארכיון בית המשפט. ויהודה אמר צדקה ממני. רגע, 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 אז היא תמות או לא תמות? מה, לא הבנו, מה בדיוק אמרת? עוד פעם, תסביר. ממני, ממני. מה ממך? אני. מה אתה? נו, מה אתם לא מבינים? מה?
נשיא בית המשפט.
נשיא בית המשפט תודה שהוא בעל קדשה! לפני כל הנוכחים באולם, הוא הודע. בוודאי. יהודה, אתה ידוך אחריך. אתה העזת להודות ולא התביישת.
אנחנו נקראים יהודים בגלל זה.
אנחנו נקראים יהודים. ויש דעה בחז"ל, במה זכה יהודה למלכות? על זה שהוא הודה במעשה של תמר.
למה הוא לא אמר, חבר'ה, זה ההפך, תראו איזה יופי.
מעולה, מצד הקדוש ברוך הוא מעולה, אבל מצידו של יהודה, היית לוקח אותה, אומר לה, תשמעי, במקום, למה לך את שלה? בואי איתי, בואי איתי ונמשיך את האיבור. אבל הוא לא אמר לה את זה. פן יהיה לבוז, כתוב פה, פן יהיה לבוז, אם נדבר על זה עוד קצת, יהיה פה בוז. בסוף מה? מדברים על זה לפני כל בית המשפט. אם כן, אז באמת, באמת שאלתם למה הוא לא נתן ולא יסף, אומר רש"י, האם לא יפסיק?
לא פסק.
כן, לא יסופו, לא יסופו, לא יפסיקו, לא יסף, כל גדול ולא יסף. אם כן, מה?
אז למה יש מחלוקת?
טוב, אז יש מחלוקת, הוא אמר, כיוון שהוא כמצוות איבום כבר קיים, ולכתחילה הרי הוא שומר על מה שהתורה עתידה לאסור, והתורה עתידה לאסור את קלתו, אז כשהוא קיים מצוות איבום, קיים. הרי אפילו אבא שאול אומר שכל מי שנושא את יבימתו שלא לשם שמיים, אז קרוב בעיני להיות אבלד ממזר, אז יהודה אמר, איבום קיים, אז עכשיו לא יסף. טוב.
מי שואל, אפשר שאלה כאן, למה תמר, שהיא, אני חושב שהיא ראתה שחירה מסתובב בין הבתים ושואל, היה הקדשה? שתקרא
לה
ותגיד לו,
לא, להפך.
למה?
היא רוצה לשמוע את המטה והפתילים שהיא תוכל להוכיח.
להפך, היא תגיד לו, הנה המטה והפתילים, והוא יהודה, זה ממני.
הוא ישלח אותה להפלה, לך תדע מה יהיה. א', אני חושב שהיא לא הייתה שם בכלל, היא חזרה בכלל הביתה, לא הייתה שם בכלל באזור. אבל חוץ מזה, היא רוצה להיות בטוחה בזה שהיא תוכל להוכיח בצורה ברורה בשלב שיהיה יותר חשוב.
והיא
פונה
על זה שיהודה יודד. היא לוקחת סיכון
לציב. היא לוקחת סיכון, ומזה למדו מוטב לאדם שיפול לכבשן האש, ועל בין פני חברו ברבים.
שתלך הביתה, תגיד, הנה המטה הפתילים.
היא רוצה להתייבם.
עכשיו שהיא תלבין את פניו.
מניין הביטחון? אני באמת לא בטוח שעל הביטחון. היא עושה את ההשתדלות. אנחנו תמיד, אנחנו בטוחים. אנחנו רצינו לבוא לשיעור. ברוך השם שהגענו, אולי יש עוד הרבה 100 אנשים שנתקעו בפקקים. לא יודע. סיפר לי החותן שלי שאתמול הוא יצא מהבית, לקח טווח ביטחון של חצי שעה והגיע באיחור של עוד חצי שעה. אנחנו עושים את ההשתדלות, אנחנו הכל תלוי בנו, לא תלוי בנו, אנחנו משתדלים. מניין הביטחון? לא ביטחון, אני עושה את ההשתדלות, אני מקווה שאני אצליח, השם יעזור, אני אתפלל, כפי שמופיע במדרש, היא מתפללת. יהודה רוצה לעבור, והיא מתפללת, השם, שלח אותו אליי. וזה אולי נגיע לשאלה הזאת. יצא לי תחש שיהודה הלך לבדישה, האם היה זה מותר או ראוי, האם כשבא אליי התכוון לסתה? מצאתי בזה שלושה כיוונים. כיוון אחד, אומר הרמב״ם כך, קודם מתן תורה, היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא, נותן לה שכרה ובעל אותה עליהם הדרך והולך לו. וזו היה נקראת קדשה. הרמב״ם בתחילת הלכות ישות, פרק א' הלכה ד', משניתנה התורה נאסרה קדשה, שנאמר לא תהיה קדשה מבנות ישראל. לפיכך כל הבועל אישה לשם זנות בלא קידושין, לוקה, פני שבעל קדשה. אומר שם המגיד משנה, זה פשוט, הוא עשה יהודה ותמר, יוכיח. אז אם כן, לפי הרמב״ם, זה היה מותר. האם היה ראוי? נראה שלא כל כך. יהודה אומר, פן יהיה לבוז. טוב.
אולי לבוז בגלל שהיא התעברה.
הוא לא ידע שהיא התעברה, זה באותה שנייה.
לא ידע.
זה לא. הבוז? הבוז הזה? אז אפשר אולי להגיד הבוז מכיוון אחרי שהוא לא שילם לה. בסדר, אני שומע. אז עכשיו אני אביא עוד רמב״ם. הרמב״ם בהלכות סוטה, פרק ג' הלכות א' וב', מדבר על סדר השקעת הסוטה. אז כתוב שם, כשמגיעים לירושלים, בדין הגדול מושיבים אותה ביניהם ומאיימים עליה שלא בפני בעלה, ומפחידים אותה פחד גדול שלא תשתה. על הצד שהיא עברה עבירה, רוצים שהיא תודה, ואומרים לה, ביתי, הרבה יין עושה, הרבה שחוק עושה, הרבה ילדות עושה, ילדות עד יגדל, הרבה שכנים הרעים עושים, אל תגרמי לשם הגדול שנכתב בקדושה שימחה על המים. ואומרים לה, ביתי, הרבה קדמוך ונשטפו, היו כאלה שחטו ונענשו, ואנשים גדולים ויקרים תקף יצרן עליהם ונכשלו, ומגידים למעשה יהודה ותמר קלתו. תשמעי, גם יהודה נכשל, היה מותר, היה מותר, לפני מתן תורה היה מותר, אבל לא כל מה שמותר זה ראוי. אלא מה? אנחנו צריכים פה עוד מעט לסיים. הקדוש ברוך הוא רצה שככה זה יתגלגל. באמת זאת, יש דעה שלישית שנשמעת לנו בהתחלה מאוד קשה. יש דעה ש... יש בר אחד לך, מה?
יש בר
אחד. הדבר השני, שהוא קידש אותה. והתוספות נחלק, אמרו את, בעלי התוספות אמרו את זה, והמרשה שאל על זה כמה וכמה שאלות. קוצר הזמן לא נאריך בזה. יש שיטה שלישית מאוד מעניינת. נראית לנו טוב, נו, הרבנים תמיד יגידו דברים טובים על גדולי ישראל, אז הם ימציאו איזה משהו. אני רוצה להקדים הקדמה קצרה. יש לנו מושג שנקרא גזירה שווה, כולנו מכירים. המושג הזה של גזירה שווה, גזירה שווה, גזירה שווה. גזירה שווה. גזירה שווה. שלוש עמדות התורה נדרשת, נקרא וחומר, גזירה שווה. יש לנו עוד מושג שנקרא גזירה שווה באגדה. כלומר, כשאנחנו מוצאים את אותו ביטוי, למשל, עשינו קודם גזירה שווה באגדה בעצם, מדברי תורה לדברי סופרים, כן? לכתובים. שאותם לשונות שאנחנו מוצאים אצל ייבור, בפרשת ייבור, אנחנו מוצאים בפרשת בועז ורות. שימו לב לגזירה שווה הזו שאני רוצה להגיד לפניכם. בפרשת בלק, כאשר בלעם הולך בשביל לקלל את ישראל, נאמר שם בפרק כ"ב פסוק כ"ג, ותרא האתון את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו של עופה בידו, ותת האתון מן הדרך. זה מזכיר לכם איזה ביטוי בפרשה שקראנו שאנחנו מזכירים? ויית אליה אל הדרך, ותת האתון מן הדרך. מה עולה מתוך הגזירה השווה הזו? נקרא אותם את הפסוק. למה ותת האתון מן הדרך? ותרא האתון את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו של עופה בידו, ותת האתון מן הדרך.
המלאך הוביל אותו.
מה עולה מתוך הגזירה השווה הזו? זה לא גזירה השווה שלי, זו גזירה השווה של חז"ל, למרות שבאגדה גם מופיע במדרש. מופיע במדרש הקדוש ברוך הוא הוביל אותו לעניין הזה. אבל אני רוצה לסיכום, מדוע דוד המלך חוב הלכו בדוד, המשיח צריכים לבוא בדרכים כאלו הקלקלות. את השאלה הזו שאל אחד המפרשים פה על הפרשה שלנו, הלא הוא ספר שפתי כהן, לא כל כך מפורסם, שפתי כהן של רבי מרדכי הכהן, שהיה תלמיד רבי ישראל די קוריאל, שהיה מגורי האריזל. אתמול היה היורצייט של יום השנה של הארי הקדוש. אז תלמיד תלמידו כתב בספר שפתי כהן, בפרשת וישב, שאני אקרא את לשונו, כן, נכון מאוד. למה היחס והשררה והמלכות של ישראל יהיה על זה הדרך שהרואה יראה שחס ושלום יהיה צד במזירות? כפי שאמרנו, הרי אנחנו יודעים שדוד בא מרות המואביה, ומואב כבר הזכרנו קודם שלוט בא על בנותיו לידיעתו, וכמו בן נוח מותר בביתו, אבל יצא שם רע לוט שבא על בנותיו, ולכן אברהם עזב את המקום. ואחרי זה המדרש אומר לנו, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי שחשדו באמו של דוד שהיא מעוברת שהוא ממזר. ואחרי זה דוד ובת שבע, ופה יהודה ותמר, ואצל בועז ורות גם כן, שם שלא קיבלו את זה כל כך מהר, את העניין הזה של המוני ולא המוני מואבי ולא המוני. שואל השפתי כהן, למה היחס והשררה והמלכות של ישראל יהיה על זה הדרך שהרואה יראה שחס ושלום יהיה צד ממזרות? אלא שעשה הקדוש ברוך הוא כן כדי להביא מלך המשיח בהסך הדעת, כדי שלא יקטרה גם יקטרה, כמו שאמר בזוהר, מביא פה איזה זוהר, לא התקתי אותו. ולזה רמזו חז"ל במסכת סנהדרין באומרם, נחש, מציאה ומשיח באים בהסך הדעת. אנחנו מבינים בהסך הדעת, פתאום מגיע משיח, מסביר השפתי כהן, בהסך הדעת של המקטרה. ועשה הקדוש ברוך הוא כן כדי שישיח השטן דעתו ויאמר, השררה והמשיח לא יבואו אלא מהיחס והקדושה. אני רוצה להזכיר לכם שגם משה רבינו ואהרון הכהן ומרים הנביאה נולדו מאמרם שנשא את דודתו, שהתורה תדע לאסור את זה, וכל בני ישראל הם בנים של שתי אחיות, שתדע התורה לאסור את זה. לפני מתן תורה היה מותר, היה מותר, אז דברים שהתורה תדע לאסור. השטן ישיח דעתו ומר אסרה, והמשיח לא יבוא למהיחס והקדושה ולא יבוא על זה הדרך. ומפה למד הקדוש רבי ישכר טייכטא על השם יקום דמו בספר רבנים שמחה, הוא מביא את הספתי כהן הזה ואומר, אם תשאלו אחרי שאני מדבר על חשיבות מצוות יישוב ארץ ישראל, איך יכול להיות שמי שעלה לארץ לא כולם היו שומרי שבתות, מתפללים שלוש תפילות ביום במניין, חלק מהם אפילו הרבה פחות מזה, וכן, אם היו עולים לפה כל האדמו"רים הגדולים, וואה, איזה קטרוגים היו מתעוררים בשמיים בשביל לבטל את הגאולה שמתרחשת. אבל כשעולים כאלה חבר'ה לך, אז בסדר, מה כבר יצא מזה? לא יצא שום דבר. כך למד אם הבנים שמחה מהפרשה שלנו, מהשאלה ששאלנו על ההשגחה האלוקית, שטענה עליה שפתי כהן, לימין. טוב, אנחנו צריכים כבר לסיים, למרות שאולי לא ענינו על כל השאלות, אבל אני חושב שפחות או יותר ענינו. ותודה רבה על ההקשבה ועל ההשתתפות והכל. ולסיכום, ממש סיכום, אולי נעשה בכמה נקודות, כמה דברים עצומים שלמדנו בפרשה הזאת, לסיכום. כמובן, חורת המשחית את זרו, וכמה צריך לשחק מהעריות. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. יהודה היה בטוח שהיא חייבת מיתה, בסוף מתברר ההפך הגמור. האומץ להודות שדיברנו. נוח לאדם שהפילו לכבשן האש ולא לבני חברו ברבים.
גם אם על חשבון שלא יהיה משיח.
כן, השם יגלגל משיח בדרך אחרת. אנחנו עושים רק את ההשתדלות, כמו שאמרתי. הקדוש ברוך הוא ידאג לעניינים. אני עושה רק מה שאני יכול. והקדוש ברוך הוא מביא הרבה פעמים דברים גדולים בצורות הכלכלות, ואולי נסיים עם רבי נחמן ככה. הפרשה הזאת מלמדת אותנו שאין ייאוש בעולם כלל. למה? יהודה היה בשבר נורא. שני בנים שלו מתו, אשתו מתה, ועכשיו עוד אומרים לו שקלתו בגדה בו וירה לזנונים. אוי ווי, מה יישאר ממנו? ופתאום הכל מתהפך, ומתברר שירה ממנו, ויש לו המשך, ומההמשך הזה יבוא בעזרת השם בקרוב אליך המשיח.